חשוב מאוד להתכונן לחנוכה. אנחנו נמצאים ביום שהוא מכין אותנו לחנוכה. בכלל זה טוב להתכונן לכל דבר בחיים. כל דבר בחיים אנחנו מתכוננים אליו, מכינים את עצמנו, אז אנחנו מוכנים אליו ועושים אותו כמו שצריך, מוכנים גם להפתעות שיש. הנתיבות שלום אומר שכל חג חשוב מאוד לדעת איך אני נכנס אליו, וגם חשוב איך אני יוצא ממנו. כי החג אמור למסור לנו איזה מסר, מסר ערכי, משהו שבונה את הלב שלנו באופן פרטי, משהו שבונה את האומה שלנו באופן כללי. וחשוב מאוד להתכונן לחג הזה. אני קורא לזה להרים אנטנות. צריך לכוון את האנטנה שתקלוט את הערך המיוחד שהחג הזה בא לבשר לנו. ואחרי החג צריך לראות, לבדוק את עצמנו אם אנחנו יוצאים, איזה מסרים סווגנו בחג הזה, אם אנחנו יוצאים לדרך, לדרך השנה השלמה עד שיופיע החג הזה עוד פעם. אז הרב אנטבי נתן לכם קצת בענייני הלכות, מה עושים בדיוק בחג הזה מבחינה הלכתית, ואנחנו נדבר קצת מבחינה רעיונית. אני רוצה ברשותכם לקרוא אתכם ביחד את הדברים ולהסביר כיוון קצת שונה ממה שבדרך כלל, מה שחנוכה משאיר עליי על כל פנים כרושם. בואו נראה משהו חדש. הכותרת היא שבעצם מסגירה לנו את הרעיון, וננסה להוכיח אותו, שבעצם חנוכה, נרות חנוכה הם המשך של אור המנורה. זה לא סתם אורות שמבשרות לנו שהיה נס חשוב, שהיה מלחמה על היוונים, היה לנו חותמת אלוקית על הניצחון והמאבק הזה עם היוונים, אלא שהאור של חנוכה, הנרות של חנוכה, זה המשך לאור המיוחד של המנורה, שממשיך גם שבית המקדש בעצם חרב. בית המקדש חרב, אבל האור של המנורה ממשיך. איפה? דרך הנרות של חנוכה. אז בואו נראה את זה בפנים, נקרא את הדברים. הדברים הם ידועים, אבל נראה דברים חדשים בהם. אז קודם כל ברשותכם, בואו נקרא ביחד את הפסוקים בספר במדבר. ספר במדבר, פרשת בעלותך. מוזכרת שם המנורה. לא החנוכיה, המנורה. וידבר השם אל משה לאמור. מקור מספר אחד. דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אז קודם כל, לא מוזכר פה אגב, המנורה לא מוזכרת בפסוק הזה. דובר על נרות, באופן כללי. ויש כמה שאלות על הפסוקים האלה, אבל רק נסיים עד הסוף. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. וזה מעשה המנורה, עכשיו מוזכרת המנורה, מקשה זהב עד יריחה, עד פרחה, מקשה היא כמראה אשר הראה השם אל משה, כן עשה את המנורה. אז עוד פעם יש פה ציווי על המנורה, על הנרות של המנורה, אהרון עושה בדיוק מה שנדרש ממנו, מדובר על חנוכת המשכן אגב. הפסוקים האלה מדברים על חנוכת המשכן במדבר, ואחר כך רואים שמשה התקשה בצורה של המנורה, יש פה רמז שהוא התקשה בצורה שלה, זה לא היה פשוט הצורה של המנורה, זה מעניין גם למה. אבל נחזור לפסוק ב', שאלה ראשונה היא, רש"י שואל אותה, בואו נקרא אותה במקור 2, ללא התשובה שלו, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפני כן יש את פרשת נשוא, פרשת נשוא, כל אחד מהנשיאים מקריב קורבן לחנוכת הבית, שם רשימה ארוכה, 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 קוראים אותה גם בחנוכה, בסוף חנוכה על כל פנים קוראים אותה, וגם כל יום ויום קוראים נשיא אחד, ומיד אחרי שנגמר קורבנות הנשיאים, פתאום המנורה. מה קרה? איך זה שייך לעניין? איך זה שייך לעניין של הקורבנות של הנשיאים? השאלה הראשונה. עוד לא נענה עליה. שאלה שנייה מאוד חשובה, אני תמיד מתלבט בה, והיא, מה זה מול פני המנורה יאירו שבעת הנורות? זה מובן לכם הפסוק הזה? מה זה אל מול פני המנורה? הם מדברים על הדלקת המנורה, נכון? אז מה זה הנרות דולקים מול פני המנורה? מובן השאלה? לא יודע, תמיד זה מפריע לי שאני קורא את הפרשה הזאת. תמיד זה מפריע לי. תראו מה רש"י עונה על השאלה הזאת במקור 2. אל מול נר האמצעי שאינו בקנים אלא בגוף של המנורה, יש לנו נר אמצעי שהוא בעצם על הגוף של המנורה, יתר הנרות הם כאילו מסתעפים מהגוף של המנורה, יאירו שבעת הנרות, שישה שעל ששת הקנים, שלושה המזרחיים פונים למול האמצעי והפתילות שבהם, וכן שלושה המערבים, ראשי הפתילות למול האמצעי. תציירו לכם מנורה, יש נר אמצעי דולק ישר, שלושה, נניח מצד ימין, הפתיל שלהם הוא בצד שמאל של הנר, פונה לכיוון הנר המרכזי, או המערבי, תלוי איך עומדת המנורה, זה מחלוקת, ושלושה נרות בצד שמאל, שהפתיל שלהם פונה לצד הנר המרכזי, כן? וכולם כאילו דולקים, מכוונים אל הנר המרכזי. זה התשובה של רש"י. זה מובן? הציור הזה, יש לכם את הציור בראש? יש? יפה. יש קושייה אבל על הפירוש הזה של רש"י. מה הקושייה? נכון? כתוב שבעה, נכון? כתוב, איך כתוב בפסוק? אל מול פני המנורה יראו שבעת הנרות. יש לנו קושייה על רש"י. למה בכלל נדבר איתכם על המנורה? מדברים על חנוכה, לא? מה זה קשור למנורה? שמה? את מה? לא, אמרנו שהשמונה ימים, זה הדליקו אותם נורא, נכון? הדליקו אותם נורא, אבל הדליקו כשהגיע שמונה ימים מדלקה, זה גם כן קושייה, אתם יודעים שהנס היה בעצם שבעה ימים. אז יש לזה הרבה תירוצים, אני לא יודע אם ניגע בזה, אם נגיע לזה, אבל על כל פנים, זה משונה קצת שאנחנו לומדים על המנורה, כי הנס חנוכה זה לא כתוב בתורה. זה משהו אחר שהיה בתקופת בית שני, בתקופת חכמים, ו... כמו שאמרתי קודם, זה לא המנורה בעצמה לכאורה. נכון? לכאורה זה לא המנורה, זה שמונה נרות, כאילו לזכר. אני לא אוהב את המילה לזכר, כי שום דבר הוא לא לזכר שהיה פעם, אלא יש מסרים שקיימים היום. אדבר רק בכל רם, שגם אני אשמע. כן. כן. אז אתה אומר שהחנוכיה היא זכר כאילו למנורה. זה מה שאתה רוצה להגיד? לא, הנס הוא לא נסע, הוא נסע במנורה, נכון. כן. אז? הדליקו עוד פעם את המנורה. אז למה חנוכיה היא לא עם שבע נרות? למה עם שמונה? בסדר. בסדר. על כל פעמים זה מה שאני רוצה עוד מעט להוכיח, שבאמת הנרות חנוכה זה המשך של אור המנורה. זה המשך של אור המנורה. זה לא רק לזכר הנס. זה המשך של אור המנורה, כאשר המנורה כבר לא דולקת. תכף נראה את זה בפנים. ומה שמעניין, אם זה המשך של אור המנורה, אז מה זה כל כך חשוב? מה זה אור המנורה בכלל? מה זה חשוב כל כך? למה זה צריך להימשך גם אחרי חורבן בית המקדש, האור של המנורה? ודברים אחרים לא נמשכים לכאורה. כן. בכל.
המנורה עצמה היא בית המקדש.
כן.
אז עכשיו תהיה, נראה שהוא ביתו, לא
נכון, נכון.
זה לא בית
המקדש. נכון, נכון.
זה משכן רק, זה
כמו
בית זה משכן.
כן. אז זה לא נרם נורא.
לא.
לא, טוב. טוב, בוא נראה בפנים. אני טוען שזה המשך, זה ניצוץ, כמו שקראת, זה ניצוץ לנו, כלומר זה המשך של האור שצריך להעיר לנו מהמקדש, ממשיך להעיר לנו בעצם כל השנים דרך נר חנוכה, זה מה שאני רוצה להוכיח, כלומר זה לא אני, זה אפילו לכם הוכחות לכם, ואני אומר, מה שיותר חשוב זה בעצם, מה זה האור של המנורה? מה זה? מה זה אומר לי היום, האור של המנורה? מה אני עושה עם האור של המנורה? מה זה כל כך חשוב שיש אור של מנורה בבית המקדש?
לפני החורבן היה שמנורה הייתה שבעה, אור שבעה.
כן, כן. אז חנוכה, אנחנו נראה שהאור של הנרות האלה, הנרות האלה שאנחנו כל כך אוהבים אותם, ומתבוננים אליהם, ויש שמחה גדולה בבית מהנרות האלה, זה לא סתם, זה משהו תת-הכרתי, משהו, חושים הפניים של הקדושה של הבן אדם, נמשכים לאורות האלה. זה לא סתם. אז בואו נראה בפנים, בסדר? בואו נקפוץ למקור שלוש לרמב"ן. רמב"ן. אבל בסדר, זה יפה מה שאתה אומר. שבסופו של דבר, הנס היה שבעה ימים, לא שמונה ימים. כן? אבל בכל זאת מדליקים שמונה. השאלה גם למה, אבל זה לא ניגע בזה. אנחנו, זה יפה, זה אחד התירוצים אגב. רמב"ן, בוא נקפוץ לרמב"ן, נפתח את זה קצת, בסדר? מקור מספר 3, אומר הרמב"ן ככה, בעל אותך, למה נשמחה פרשת מנורה לחנוכת הנשיאים? זה השאלה של רש"י, כי הוא מצטט את רש"י. עכשיו התירוץ שרש"י מביא, לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו. שלא היה עמהם בחנוכה, הוא רואה שכל הנשיאים מקריבים בחנוכה, בחנוכת המשכן זה אירוע. יש משכן, השכינה שורה בתוך עם ישראל, מלווה את עם ישראל. אותו שכינה שיורדת בהר סיני, ונותנת לנו את התורה, ומדברת עם משה, היא עכשיו קופצת ומדלגת למשכן בין הקרובים. ואהרון לכאורה הוא לא שייך לנשיאים, חגיגה הזאת, חלשה דעתו. חלשה דעתו לא במובן של הקנאות הפשוטה, הילדותית, אלא איפה אני בכל העניין הזה? איפה תפקידי בכל העניין הזה? מה אני תורם לאירוע המיוחד הזה? לשמחת האירוע, לייעוד שהאירוע הזה מבטא, כן? חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא היו, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות בוקר וערב. עד כאן לשון רש"י. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם בא לנחם את אהרון, ואומר לו, רק שנייה, אתם רוצות דפים? אתם רוצות להישאר? אז הקדוש ברוך הוא מנחם את אהרון, אומר לו, אל תדאג, לך יש תפקיד יותר חשוב. מה התפקיד החשוב? שאתה מדליק את הנרות. מה הנחמה בזה? למה זה יותר מהקורבנות, הנרות? זה עבודה, וזה עבודה. מה הנחמה פה? וזה מה שהרמב"ן ממשיך לשאול. ולא נתברר לי, שואל הרמב"ן כאלה על המדרש שמביא רש"י. למה אנחנו במקור מספר 3, בנות? למה ניחמו בהדלקת הנרות דווקא? ולא ניחמו בקטורת ערב הבוקר? יש קטורת? אתה יכול להגיד לו, תשמע, אתה מקטיר את הקטורת. למה דווקא נרות? ששיבחו בו הכתוב, ישימו קטורה באפיך, שזה שבח שיש לכהנים במיוחד, שמקטירים את הקטורת. לקטורת יש מעלות מיוחדות, מעלות פנימיות שלא ניכנס אליהם כרגע. ולמה הוא לא ניחם אותו בכל הקורבנות שהכהנים מקריבים? ולמה לא ניחם אותו במנחת חביתין שהכהן מביא כל יום על בתור עבודה מיוחדת של הכהן, ובעבודת יום הכיפורים למה לא ניחם אותו שאינה כשרה אלא בו, רק הכהן, רק הכהנים, הכהן הגדול בייחוד נכנס לתוך קודש הקודשים לפני ולפנים, כמו שאומר הרמב"ן, ושהוא קדוש, קדוש השם עומד בהיכלו לשרתו ולבאר בשמו, זה הכהן המיוחד, הכהן הגדול נכנס לשרת, רק הוא נכנס לשרת ביום הכיפורים, למה לא מנחם אותו בזה, שזה יותר גדול מכולם, למה דווקא בנרות? ושבטו כולו משרתי אלוקינו, כל הכהנים משרתים, זה, מה יש לנחם אותו בכלל? הרי כל המקדש, כל נושא המקדש, וכל העבודה בו, וכל הקורבנות, וכל המסר של המקדש, כן? המקדש יש לו מסר לטהר את עם ישראל, לייצר בו, נקרא זה, להשרות בו קדושה בנפשות, להאיר את הנפשות, באור האמת, באור הצדק. מה אתה רוצה, אהרון? למה בכלל חלשה דעתך? זה הרמב"ן שואל. כן? מה חלשה דעתך? אתה מקריב קורבנות, אתה מקטיר את הקטורת. עוד שאלה שואל הרמב"ן, מה טעם לך לשוט הדעת הזאת בכלל? הלא קורבנו גדול משנשיאים, שקריב בימים מהם קורבנות הרבה כל ימי המילואים, הרי מה זה חנוכת המשכן? היו שבעה ימי מילואים, תרגול, נכון? שקריב שם הרבה קורבנות, ו... אחר כך יש חנוכת המשכן, ששם גם יש הקרבת קורבנות. זה מה ששאלנו קודם, על מה חלשה בכלל דעתו? מה אתה רוצה, אהרון? מה הבעיה שלך? זה השאלה פה. אני רוצה לדלג על השתי שורות הבאות, והמסקנה של הרמב"ן. אבל עניין ההגדה הזאת, ההגדה הזה, המדרש הזה שקראנו, לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה, של נרות שהייתה בבית שני על ידי אהרון ובניו. רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו. זאת אומרת, יש לנו עכשיו רמז, זה דבר נפלא הדבר הזה. יש לנו רמז מהתורה, הרי אמרנו שחנוכה זה מדרבנן בכלל. זה משהו שקרה לכאורה בהיסטוריה שנים רבות אחרי זה. אפשר לספור 400 שנה, 480 שנה, ועוד 70 שנה, 500 שנה, ועוד 40 שנה, עוד 200 שנה. משהו כמו 700-800 שנה יותר מאוחר, שעומד לקרוא, זה בכלל עוד לא קרה. כן? אנחנו רואים שהתורה רמזה, זה מה שהרמב"ן אומר במדרש הזה, התורה רמזה לנו שיהיה חג נוסף, שיהיה מועד נוסף, אמנם מדרבנן, ומי שיזכה במועד המיוחד הזה ובאור המיוחד של החג הזה, זה רמז מדאורייתא. מי שיזכה בזה זה דווקא אהרון. עכשיו הניחום יותר מובן. הם מקריבים כקורבנות. אבל אתה הולך להדליק משהו במשך כל הדורות. עד בו המשיח, שאחר כך בעזרת השם המשיח, הוא יאיר את האור הגדול, את אותו אור של מנורה. זאת אומרת שיש לנו פה ראיה ברורה, שבעצם הכוונה היא בעיקר לרמוז שנר המנורה, כי הוא אומר לו, אתה מטיב את הנרות, איזה נרות? נרות, נרות של המנורה, אבל הכוונה היא על הנרות של חנוכה. נמצא שפשוט לרמב"ן שנרות חנוכה זה המשך של אור המנורה למשך כל הדורות, למרות שבית המקדש נחרב. עכשיו הוא מביא ראיות לדבריו, ובלשון זה מצאתיה במגילת סתרים לרבינו ניסים, שהזכיר האגדה הזו ואמר, ראיתי במדרש, אתם רואים שם השורות האחרונות בדף? מזהים? כיוון שהקריבו 12 שבטים ולא הקריבו שבט לוי וכולי מה שראינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת, יש חנוכת משכן אחרת. כלומר הרמז הזה אגב הוא נמצא בחנוכת המשכן, זה לא רמז שנמצא בעניין אחר, בחנוכה. זאת אומרת, זה רמז לא רק להדלקת הנרות, אלא זה רמז שיהיה חנוכה אחרת של המשכן, של המקדש. שיש בה הדלקת הנרות, ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים. אתה תזכה, יש פה תוספת, אתה תזכה שהניסים יעשו על ידי בניך. זה לא רק הנרות, אלא גם הניסים יעשו על ידיך. תשועה תבוא דווקא על ידי הכהנים. מעניין למה על ידי הכהנים, אבל... שאלה, זה טוב לשאול שאלות ולהישאר בשאלות. יבוא יום, תמצאו פתרון לשאלות. כן? לא, לא, לא לשים את השאלות בצד. וחנוכה שקרויה על שמם, והיא חנוכת בני חשמונאי. לפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנוכת המזבח, דווקא זה קשור הפרשה הזאת בעלותך, שהיא פרשה לכאורה אחרת, סמוך לפרשת הנשיאים, שאין סתם דברים סמוכים בתורה, שגם הסדר של התורה הוא סדר שבא לבטא ערכים או לימודים חינוכיים, בכל התחומים שהתורה מאירה לנו את החיים. עד כאן לשונו של רבינו ניסים. אנחנו נפוך את הדף, ואומר הרמב"ן עוד הוכחה לדבריו, וראיתי עוד בילמדנו תנחומה, מדרש תנחומה, וכן במדרש רבה, מדרש רבה, מדרשי חז"ל. צריך לזכור שמדרשי חז"ל זה דברים עמוקים, ויש אומרים שזה לא פחות סוד מהזוהר, המדרשים שמופיעים בחז"ל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא מזה שאתה לא מקריב שום קורבן, או כמו הקורבנות שמקריבים כל השבטים אחרים, לגדולה מזאת אתה מוכן, שלך יותר גדול. הקורבנות, כל זמן שבית המקדש קיים, הם נוהגים, אבל הנרות לעולם, אל מול פני המנורה יראו. איפה כתוב המילה לעולם בפסוקים שראינו בפרשת בעלותך? זה לא כתוב. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאיר, הוא לא כתוב לעולם. לעולם זה תוספת של המדרש, שזה נלמד ברמז, כן? זה נלמד ברמז של הסמיכות שפרשת בעלותך סמוכה להעלאת הקורבנות בחנוכת המזבח. זה רמז, כן? שאתה תדליק לעולם את הנרות, גם שבית המקדש נחרב. ואיפה? בנרות של חנוכה. אני לא יודע, אותי זה מאוד מרשים, שבעצם הנרות של חנוכה זה האור של המקדש. אף פעם לא חשבתי על זה במובן הזה. שזה האור של המקדש שממשיך גם בגלות, גם בחושך. יש הרבה הלכות שקשורות לזה, שהנרות באמת, הם מדליקים אותם באמת גם בחושך, כן? ולא באור כמו שמדליקים את המנורה. המנורה מדליקים באור, לפני בין הארבעים. ומדליקים אותה בחושך, את החנוכיה, מדליקים בחושך. את החנוכיה מדליקים גם בחודש כסלב, שהוא החודש היותר חשוך שיש החושך, החלק של השנה היותר חשוך במעגל השנה. והנרות האלה גם נמצאות לכתחילה נמוך, מתחת לעשרה, מה שכתוב שמתחת לעשרה, אין שכינה שורה כביכול מתחת לעשרה, שהנרות האלה דווקא צריך להדליק אותם נמוך, במקומות הנמוכים של החיים, החשוכים של החיים, לא במובן החשוך חשוך, אלא במובן הנמוך של החיים, תחת עשרה, זה מקומות שקשורים בעיקר לתאוות האדם, שלנרות האלה יש כוח להאיר גם את החושך היותר גדול. לכאורה זה יותר מהמנורה לכאורה. זה אור מיוחד שהוא מצומצם, הוא לא כמו אור המנורה, הוא מצומצם, הוא מאפשר להאיר את המקומות היותר נמוכים בחיים. לחלץ את האדם הפרטי והאדם הלאומי, האדם האנושי, את האנושות, לחלץ דווקא מהמקומות היותר קשים בחיים. בתקופת הגלות גם, לא הזכרנו את זה, נכון? תקופת הגלות. הנרות האלה ממשיכים לדלוק גם בגלות, בגלות החשוכה, להאיר, להאיר גם לגויים, זה בחוץ, גם לגויים, לא רק ליהודים. מה?
זה חב"ד אחראי.
בסדר, בסדר, בסדר. זה באמת חב"ד, היום זה חלק ההפצה המיוחדת של אור היהדות, כתוצאה מזה שאנחנו פזורים בגלות. זה שהתפזרנו בגלות זה לא רק בגלל שחטאנו, זה גם יש איזו שליחות בתוך הגלות ללקט את הניצוצות של הגלות, להאיר גם את הגלות, גם את החושך של הגויים, גם להאיר אותם. בכלל התפקיד של היהדות זה לא בשבילנו, זה לא גזענות. כל התפקיד שלנו זה להאיר לעולם ולחלץ את העולם כולו מהשקיעה שלו בייאוש בעיקר. העולם שקוע בייאוש. זה דבר ברור. אחרת למה אחרי כל יום עבודה הולכים לאיזה פאב לשתות בירה, הולכים לריקודים מטורפים, או מסעי קניות, או מסעות מטורפים, אני לא יודע מה, בים, טראקים, כל מיני, למה? למה לא באים אחרי יום עבודה, אחרי שבן אדם עשה דברים חשובים, הוא בא נח, מדבר עם אשתו, עם הילדים, למה השערה הזאת? כי יש ייאוש, והתפקיד שלנו לחלץ את האנושות כולה מהייאוש, לתת לה תקווה, לתת לה ערך, שיש משמעות לחיים. שיש בשביל מה לחיות, וזה לא משהו שאין מה לעשות, חייבים לחיות, חייבים לעבוד, חייבים להסתדר עם האישה. אתם לא שמעתם כאלה ביטויים? מה לעשות, התחתנת, אני חייב להסתדר עם האישה, במקום לראות בזה שליחות, להקים בית, בית עם אור, אור של ערכים. מה לעשות, התחתנתי עם האישה הזאת. עכשיו אני צריך לסחוב את החיים. שומעים את זה גם אצלנו, מי ששייך לתרבות מהסוג הזה. יש לנו תפקיד. אני לא אמרתי שזה הסיבה, אמרתי. מכיוון שחטאנו, ואנחנו צריכים ללכת לבנות את עצמנו מחדש בגלות, לפורר את הגוף הלאומי, ולבנות קודם כל את עצמנו, את היחידות הפרטיות, כדי להתאחד אחר כך חזרה, ולבנות משהו הרבה יותר עליון, אז יש לזה גם ערך מוסף בתכנון האלוקי, הקדוש ברוך הוא, בדבר אחד יש לו הרבה הרבה כוונות. בן אדם עושה משהו אחד, יש לו כוונה אחת. אבל הקדוש ברוך הוא בפעולה אחת, הוא סוגר את כל המעגלים. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. חלק מזה זה ללכת לגלות, ולהוציא שם את הניצוצות. כן? להוציא את הניצוצות, הכוונה ללקט את הדברים שנאבדו שם, או להעיר לגויים, גם כן המגע של הגויים עם היהודים, זה ודאי היטיב, 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 היטיב והיטיב אותם. מי אומר? בסדר, אז זה סיפור אחר. זה סיפור אחר, שגמרנו את התפקיד שם, אבל הסברנו רק את הנרות חנוכה שהם מאירים גם בחשכת הגלות. זה מה שניסינו להגיד, בסדר? לא גמרנו את זה, נכון? נוהגים, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו. זה החידוש, לעולם. והנה דבר ידוע כשאין בית המקדש קיים. כן. יפה. יפה. יפה מאוד. אפשר כוח. יאירו מלשון עתיד. יפה מאוד. והנה, אז אם כן זה כן כתוב, לפי דבריך זה כתוב בפסוק. זה כתוב בפסוק. יאירו, יאירו לעתיד. יפה מאוד. אפשר כוח. הרמב"ן, נכון? אבל לפי דברי הרמב"ן שמביא, לפי המדרש, צודק, יפה מאוד. לא ראיתי את זה קודם, מה שאתה אומר. שר כוח גדול. והנה דבר ידוע, שכשאין בית המקדש קיים, והקורבנות בטלים מפני חורבנו, אף הנרות בטלות, זה מה שאמרנו קודם. מה החידוש? אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת חשמונאי, שהיא נוהגת אף לאחר החורבן בגלותינו. אז הנה יש לנו הוכחה ברורה, מה שאמרנו קודם, התפתלנו קצת, הוא אומר את זה בפירוש בתנחומה. כן? בסדר? עד כאן, אני חושב שהוכחנו שהנרות הם המשך של אור המנורה. ונשאר לנו באמת לשאול, מה העניין אור המנורה? אבל לפני כן אני רוצה, יש עוד רמז בבני שכר. האדמור, אלימלך מדינוב, שיש לו ספר שנקרא בני שכר, הספר מבאר את מהות הזמנים, והיה לו חיבה מיוחדת דווקא לחנוכה, הוא היה תלמיד של החוזה מלובלין, והוא תמיד בחנוכה הרגיש איזו שמחה פנימית, והוא שאל את האדמור, למה אני בחנוכה מרגיש שמחה פנימית? אז הוא אמר לו, שאתה כנראה מצצאי בני בינה, בני שכר שקוראים להם בני בינה, שהיו בבית דינו של החשמונאי, לכן יש לך שמחה, שורש הנשמה שלך בא מבני בינה, מבני שכר, שהיו דיינים בבית דין של החשמונאי, ולכן אתה מרגיש בחנוכה איזה שמחה מיוחדת. לכן הוא קרא לספר שלו באמת בני שכר, על שם הדרכה הזאת של החוזה מלובלין. לכן חשוב להביא אותו בחנוכה, והוא אומר גם כן את הדברים, בואו נראה את זה בשם הרוקח. הרוקח זה אחד מהראשונים, אולי אפילו אחד מבעלי התוספות. כתב הרב עיר וקדיש, עיר זה מלאך וקדיש, אשר דבריו דברי קבלה וקיבל מאליהו זל. עלה הוא בא לרוקח, וזה לשונו. בפרשת אמור אל הכהנים, התחיל שבת ורגלים, פסח ועצרת ראש השנה ויום הכיפורים, סוכות, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. אז רק אני קצת ארחיב, כן? בפרשת אמור יש גם כן כל החגים. כל החגים, ובסוף החגים יש עוד פעם העניין הזה, וסמיך להם מיד אחרי זה, אחרי שכתוב שמשה דיבר את מועדי ישראל, כתוב, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, עוד פעם מוזכר המנורה, אחרי, או השמן של המנורה, אחרי כל רשימת החגים דאורייתא. מה בא אחרי סוכות, אתם יודעים? חנוכה. אמנם זה לא מדאורייתא, חזל, כן? אז סמוך לזה, אחרי שהוא גמר את סוכות ואת שמיני עצרת, וגמר את החגים, מופיע עוד פעם שמן המנורה. למה? למה? למה זה דווקא שמה מופיע? מה הקשר בכלל? אם לא זה רמז מהתורה למשהו שיתרחש בעתיד על חנוכה, כמו שכותב רמז לחנוכה, שמן זית מצווה מן המובחר, שבחנוכה יש עניין שהשמן זית יהיה, לכתחילה עדיף להשתמש בשמן זית בשביל, זה לא לכתחילה, מן המובחר זה לא לכתחילה, זה הידוך. להשתמש בשמן זית, רמז עוד פעם למה? שזה נרות של המנורה. זה מה שהוא רוצה להגיד פה. טוב, עכשיו בואו נדבר על האור של המנורה. מה זה האור של המנורה? זה מתבקש עכשיו. יפה, הבנו, הוכחנו, התלהבנו. אני על כל פנים התלהבתי. בואו נראה מה זה האור של המנורה. אתם זוכרים, בואו נפוך רגע את הדף. במקור אחד שאלנו, מה זה בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? מה זה אל מול פני המנורה? לא הבנו את זה. נכון? מה זה? המנורה דולקת מול המנורה? המנורה היא המנורה עצמה. מה זה היא דולקת מול? סימן שיש משהו מול. נכון? יש משהו שהיא מאירה מולו. אז רש"י אמר שכולם מול האמצעי. הקשנו זה קושייה. כתוב שבעת הנרות. יש קושייה על רש"י פה. כן? אז בוא נראה מה אומר פה. יש פה, בוא נפוך חזרת הדף. מקור 5 במדבר רבה. מה שעה? מתי אנחנו גומרים? יש לנו זמן. 6:30. יופי. אני מקריא. מקור 5. אל מול פני המנורה, זה הנושא שלנו, יאירו שבעת הנרות, אמר דוד במשלי, אני לא יודע למה דוד במשלי זה לא מובן לי, צריך לברר, צריך להיות כתוב אמר שלמה במשלי. שאלה. יכול להיות, אני לא יודע, אני לא, יכול להיות, זה רעיון יפה. צריך ברור, זה לא הנקודה שלנו. מה זה יאירו הנרות מול פני המנורה? הרי הנרות זה המנורה, אז מה זה מול עצמה, מה זה? אז רש"י הסביר ששלושת הנרות בצד ימין ושלושת הנרות בצד שמאל, הפתיל שלהם פונה לכיוון האמצעי, אז, והאמצעי הוא הגוף המנורה, זה רק סעיפים כביכול של המנורה, אז בעצם הנרות דולקים מול, כנגד, הנר האמצעי. בסדר? וזה קושייה, שזה שישה מול, וכתוב בפסוק, יאירו שבעה. בסדר? אל מול פני המנורה, אני קורא במדרש. יאירו שבעת הנרות, אמר דוד, באור פני מלך חיים. זה הפסוק, באור פני מלך חיים. זה לפני מלך חיים. אמר רבי יעקב ברבי יוסי, הקדוש ברוך הוא יושב עם בשר ודם בנר. אתם מבינים מה כתוב פה? קשה, נכון? הקדוש ברוך הוא יושב עם בשר ודם בנר, שאמר להם אל מול פני המנורה יאירו. הכוונה פה, שהחיבור בין ריבונו של עולם אל האנושות, דרך עם ישראל, נעשה בנר. הקדוש ברוך הוא יושב כביכול, השכינה היא מול הנרות, האדם מדליק את הנרות, והשכינה נמצאת מול הנרות, והאור של השכינה נתפס בנרות. הנרות בעצם הם כלי כדי שהשכינה, זו שכינה שנקראת אגב בינה, יש כל מיני בחינות של שכינה, לכן אנחנו שרים גם בני בינה, ימי שמונה, בני בינה, שחכמים שיש להם בינה, שהתפקיד של התורה שבעל פה, התורה שבעל פה זה נקרא בינה, התורה בכתב נקראת חוכמה, יש חוכמה, בינה ודעת, התורה נקראת חוכמה, והחכמים, תורה שבעל פה נקרא בינה, הם יודעים להוריד את הרעיונות הנשגבים העליונים של ריבונו של עולם, הערכים העליונים הזקים, כדי שלהוריד אותם למטה לארץ, שנחיה בארץ את הארציות עם הרעיונות האלה, הם יודעים להוריד אותם למטה בהוראות מדויקות. והם קבעו דווקא 8 ימים, קבעו את, את, את החג הזה. על כל פנים, החיבור בין ריבונו של עולם, החיבור של הרעיונות האלוקים לארץ, הרי זה כל השאלה של הכוזרי, ספר הכוזרי, אתם מכירים ספר הכוזרי, איך הוא פותח? חלום, היה לו חלום, חלום שמטריד אותו. מה הטריד אותו? מה המעשה הנכון לעשות פה בארץ? איך הקדוש ברוך הוא מתחבר עם בשר ודם? איך הרעיונות הנצחיים, הזקים, איך הם מתחברים, איך הם מדריכים את הבשר ודם שישנו פה על הארץ, יש לו אינטרסים, יש לו צרכים גשמיים. איך נעשה החיבור הזה? זה השאלה שלו. האם יש קשר, האם הקדוש ברוך הוא גילה לנו איך לחיות נכון את החיים פה בארץ? זה הטריד אותו מאוד. זה החיבור פה. זה החיבור בין שמיים לארץ. שהקדוש ברוך הוא, על כל פנים בבחינה של הבינה, זה צריך לדייק פה כי גם הארון זה חיבור של שמיים וארץ, אבל החיבור של שמיים וארץ, הירידה של הרעיונות האלוקיים של צדק ויושר וטהרה וחיים נקיים שכולנו שואפים אליהם. מי לא שואף לזה? מי לא רוצה שהחיים שלו המעשיים יהיו חיים של משמעות? וזה האהבה שיש לנו כל כך לנרות האלה, שזה נרות המנורה, כי אנחנו רוצים את הטהרה הזאת, רוצים את הקדושה, רוצים חיים בעלי משמעות, אבל לא משמעות שצומחת מהארץ, אלא משמעות שבאה מלמעלה, כי משמעות שצומחת מהארץ היא תמיד משמעות אינטרסנטית. כל האיזמים למיניהם, קומוניזם וסוציאליזם ודמוקרטיה וכל דברים האלה, כל אלה תורות, תפיסות עולם, שהן צומחות מהאינטרסים של האדם. זה לא רעיונות זקים, טהורים, של חיים בעלי משמעות, אלא איך לסדר חיים? חיה ותן לחיות, אל תיגע בי, אל תעזור, אל תפריע לי לחיות, אל תפריע לי ליהנות. זה הסיפור בעיקר, כן? וכל השוויון של הקומוניזם זה כדי שאני לא אקנה, כן? אבל זה בא, זה לא בא, זה לא איך להיות טוב. זה לא איך להסתדר, איך לא ייגעו בי. איך לא יפריעו לי? לא יפריעו לי ליהנות, לא יפריעו לי לחיות. אז איך הרעיונות האלוקיים האלה, שהם מנותקים לכאורה, הם זקים, הם לא צומחים מארץ, הם מותאמים לארץ. ודאי, כי הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברת העולם, העולם מותאם, האדם הוא מותאם לרעיונות האלה. זה לא הנחתה. זה אנחנו. כן? אבל כדי איך מתרחש החיבור הזה? החיבור הזה הוא פה, של חיבור של שמיים וארץ, שהשכינה היא מול המנורה, השכינה וכל הרעיונות האלוקיים שצריכים להתבטא בארץ, הם בעצם נתפסים באור הזה. ואור המנורה זה אור האלוקות. אור המנורה זה אור היושר והצדק וצורת החיים הנכונה שאנחנו רוצים לחיות אותה. אז הקדוש ברוך הוא יושב עם בשר ודם, בשר ודם מדליק את הנרות, זה הפעולה שאנחנו עושים, כן? והקדוש ברוך הוא חל, או הרעיונות האלוקים, לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, הרעיונות האלוקים חלים על המעשה שאדם עושה. כמו שכתוב גם בסילת ישרים, כן, אנחנו עושים את המעשים שלנו, תחילתו השתדלות וסופו מתנה. גם הנבואה זה ככה, כן? גם ספר תורה, אתה כותב בכתב לפי ההוראות, והקדושה חלה על הספר מלמעלה, כן? אז יש את הכלי, ויש את האור שנאחז בכלי. אז מול פני המנורה, זה מול המנורה האלוקית, הרוחנית שעומדת מול, מה עומד מול המנורה באמת? לא, זה בצד השני, מה זאת אומרת אנחנו? לא, תגיד, מה המנורה מול, איפה היא נמצאת? מול קודש הקודשים. אהרון נמצא שם, נכון? השכינה נמצאת שם, והמנורה יונקת מהשכינה שנמצאת שם. אתם יודעים שלאהרון יש שני בדים. שני הבדים האלה נשארים עם אהרון, לכאורה למה הם נשארים עם אהרון? הרי לא צריך אותם. לקחנו את זה במדבר, נגמר הסיפור. לא יסור, למה לא יסור? אז מי שיודע, יש פרוכת. והמקום של אהרון הוא לא מתאים למקום של הקודש קודשים. ושני הבדים האלה בולטים בפרוכת, בולטים ויוצרים בפרוכת שני בליטות כמו דדים של אישה. שזה בא לבטא שבעצם הכל יונק, הרי מה זה הדדים של האישה? היא מעניקה. נכון? היא מעניקה, היא מקבלת, ומעניקה הלאה, לדורות הבאים. אז אהרון הקודש ממנו יונק, יונק המנורה מצד אחד, שזה התרבות, האורח חיים, הדרכת החיים הרוחנית. מצד שני, גם הכלכלה יונקת משם. גם הכלכלה, הכלכלה היא גם כן אלוקית.
האישה היא בינה.
האישה היא בינה, יפה מאוד. האישה היא בינה, אבל צריך קצת יותר לעיין בזה, כי זה לא כל כך מתאים, וגם אני לא כל כך מבין בזה. אף על פי שאני משתמש קצת במונחים האלה, זה לא אומר שאני מבין בזה. אז בוא נשאיר את הדברים האלה לאנשים המתאימים. בסדר? כן, למקובלים. טוב. אני רוצה ברשותכם לעבור למקור 7, לעשות איזה איגוף ימני, שמאלי, איך שתרצו, ימני יותר טוב תמיד. ולראות עוד נקודה מאוד חשובה שהיא תסכם לנו את כל העניין הזה. זה לא סתם שאני עושה איגוף, הולך פתאום למקום אחר סתם, כי לא נגמר הזמן, למרות שהולך להיגמר הזמן. בואו נקרא רגע, הגמרא שואלת, מהי חנוכה? זאת אומרת, מהי חנוכה? בגלל איזה נקודה, איזה נס, קבענו את חג החנוכה. מה הגמרא אומרת? אני מקריא. לתנור רבנן זה ידוע. בקפה בכסלב יומד החנוכה, ימים של חנוכה, תמניה אינון, הם 8 ימים. כמה נקודות דילוג. כשהרסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ניצחו אותם, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים לשנה אחרת. לא קבעו מיד, שנה אחרת זה מעניין, אני לא נדבר על זה, קבעו ועשאו ימים טובים בהלל והודעה. תגידו החשמונאי, אני לא חשב, היוונים על מה נלחמו? נכון, מלחמה, נכון? לכבוש את העולם, להיות אימפריאליסטים, נכון? על זה נלחמו. למה הם באים לתמת את השמנים? אכפת להם השמנים? מה זה מדבר אליהם השמנים? יש מלחמה עכשיו, תהרוס את המקדש, תתפוס את השלטון, תתפוס את התקשורת, תתפוס את הרמטכ"ל, תתפוס את המלך. מה אכפת לכם מהשמנים לטמא אותם? מה, 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 מה זה מעניין אתכם בכלל? אנחנו רואים שזה לא מלחמה כמו שניסיתי לה, יש בו מלחמת תרבות. הם רוצים לטמא את הקודש, את הקדושה הישראלית, את הערכיות הישראלית הם רוצים לטמא. רצו להחשיך, נכון, הם רצו לטמא את הקודש. אחד הנקודות של הקודש אצלנו זה הנישואים. הנישואים. מה זה נישואים? נישואים אתה לוקח את הדבר שהוא לכאורה הכי חומרי, הופך אותך הופך אותו לקדושה, להקמת החיים, הקמת הנצח. אפשר להפוך את זה לבהמיות נוראית, ואפשר להפוך את זה למשהו שהוא המשך החיים. זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות, לייצר אנשים. יכול להיות משהו יותר גדול מזה מלייצר אנשים, זה לא רק לייצר אותם, אני בכוונה משתמש במילה הזאת, רק בשביל להדגיש, זה לא מילה יפה כל כך, אבל להביא ילדים לעולם, להביא את הדור הבא לעולם. ולא רק זה, אלא גם לחנך אותו לקדושה ותארה. מה עשו היוונים? היה להם תקנה, שמזה התחיל המרד אגב, שכאשר יהודית, אחות של החשמונאים, נישאה, אז היא הייתה צריכה ללכת, כן, יהודית, היא הייתה צריכה ללכת לילה אחד להגמון. מה זה לילה אחד להגמון? מה הם רוצים להגיד בזה? מה זה תומת הקודש פה? זה מילים יפות, אבל מה זה אומר? אז אני אסביר לכם. מי שחי בתרבות, התארה, הסברנו קודם שהתארה, הקדושה יותר נכון, היא שלוקחים ביצירת הדור הבא, הדור הבא של עם ישראל, יצירת האנושות, חינוך האנושות להיות אנשים טובים. זה הנקודה הכי בסיסית והכי מודגשת, איך דבר שיכול להיות טומאה, יכול להיות גם קדושה גדולה. עכשיו, הם תופסים את החיים, אנחנו באנו לחיים בשביל ליהנות. אז השליטים אומרים, אתה נהנה, תן לי גם כן סיבוב. אתה מוציא לחם מינה, אתה מוציא חיטה, תן לי חלק. אתה מוציא ענבים ויין, תן לי חלק. אתה לוקח אישה, תן לי גם כן חלק. זה התומעה שלהם. זה התפיסת עולם שלהם, בא לידי ביטוי במעשה. זה לא סתם איזה מעשה שמתחשק להם ככה. זה בדיוק הנקודה שמעניינת אותם. לכן הם באים לתמות את השמנים. כן, אין קדושה, זה סתם, זה בשבילנו, אז אתה נהנה, אני עכשיו בא לבית, אתה תיתן לי גם כן סיבוב. פשוט, סליחה שאני ככה אומר את זה בצורה כל כך על השולחן, אבל זה הנקודה שם, כן? את מכינה עוגה, תני לי זה, תני פרוסת עוגה, את מכינה לחם, תני חתיכה. זה בדיוק הנקודה, נו. לא, אבל הקידושים, זה הקידושים שם, שהוא מקדש אותה, שם חל הקידושים. אז זה לא קדוש, זה לא קדוש, זה מה שהם רוצים להראות. אז היוונים, מה שהם רוצים זה לטמא את הקודש. זה המטרה במלחמה שלהם. והניצחון הוא בנקודה הזה. דווקא בנקודה הזאת, שהם רצו לטמא, אי אפשר לטמא. מה זאת אומרת מצאו פח קטן? חותמו של כהן גדול. אי אפשר לטמא את הקודש. זה לא שמצאו, יכלו גם לא למצוא. לא, אין דבר כזה. חייבים למצוא, חייב להישאר נקודת קודש. כי את הקודש אי אפשר לחלות. זה הניצחון, הניצחון של היוונים, על היוונים הוא דווקא בקודש, לא במלחמה. המלחמה גם, המלחמה זה כבר תוצאת לוואי. אם מנצחים מבחינה תרבותית, אז גם יש שלטון בסופו של דבר גם מעשי. זה לא, התורה שלנו היא לא מנותקת, זה הקדושה שהיא לא מנותקת, לא משהו באוויר, אלא מי שהוא, התרבות שלו היא התרבות השלטת, אז הוא גם יש לו כוח, גם פיזי בסופו של דבר, הוא גם מנצח במלחמה. המלחמה זה קליפה, זה הופעה של הניצחון היותר אמיתי, היותר עמוק. בכלל היינו צריכים לשאול, איך חנוכה בכלל רומזים על חנוכה לפני שהייתה חנוכה? הרי היה היוונים כבשו, ניצחנו אותם, אז יש חנוכה. אבל אנחנו רואים פה שיש חנוכה עוד לפני שיש חנוכה. זאת אומרת שהנקודה הזאת של ההיסטוריה שיופיע חנוכה בהיסטוריה, זה כבר מתוכנן מראש. זה חייב להופיע בהיסטוריה. כי זה חלק מהבירור של הקדושה לעומת התומעה. זה בירור של התרבות העולמית. זה חייב להופיע. מתחיל קודם התפיסה, ואחר כך זה גם מתגלגל בהיסטוריה. ההיסטוריה זה כבר תמונה מוחשית לרעיונות שצריכים, אנחנו צריכים לחיות על פיהם. זה כל מה שלמדנו. דיברנו על חנוכת המשכן, מדברים על חנוכה שעוד לא קיימת בכלל. איך יכול להיות דבר כזה? אלא זה חייב להיות חנוכה. חייב להיות, חייב להופיע האור הזה. לכן זה גם חג נצחי שממשיך. זה לא חג, הרי לא על כל אירוע עשו חג. יש הרבה אירועים, אחרת לא היה נשאר לנו זמן לעבוד. הכל יום היה חג. יש מלא ניסים. אלא שההיסטוריה היא פועל יוצא של הרעיונות שצריכים, הרעיונות הערכיים שצריכים להופיע במציאות, צריכים לחיות לאורם, והמאורע ההיסטורי הוא ביטוי מוחשי, אמיתי לדברים האלה. זה נשאר חרות. זה לא רק רעיון פילוסופי, אלא יש לנו תמונה היסטורית של הדבר, זאת אומרת, זה נשאר חרות חזק בתודעה הלאומית שלנו, התודעה הלאומית, או התודעה אפילו הכלל אנושית. בייחוד אם חב"ד מדליקים את הנרות בבית הלבן, אז זה כבר, זה גם לאומי. רגע, שנייה, אנחנו זמן שם נגמר, אז בואו רק עוד כמה נקודות. עוד נקודה אחת של פח שמן, חידוש. הפח שמן הוא פח שמן שנמצא במקדש, נכון? אבל יש עוד פח שמן אחד. יש פח שמן בציבור עצמו. מי הפח שמן של הציבור?
החשמונאים.
מתי? אז. החשמונאים. החשמונאים זה הפח שמן הטהור. הרי כולם היו מתייוונים. כולם הלכו נהו אחרי התרבות היוונית. נשאר פח שמן, קבוצה קטנה של אנשים טהורים שלא הסכימו להיכנע לטומאה הזאת, לתרבות המלוכלכת הזאת. לא הסכימו. כן, והפח שמן הזה אחר כך מדליק את המנורה, והכל פורץ מחדש. גם היהודים חזרו חזרה ליהדות, רוב היהודים, זה אמנם לא ביום אחד, אבל הם חזרו. היה תהליך של חזרה, עם הניצחון, היה תהליך של חזרה, רואים שהנקודה היהודית הזאת, שנקראת פח שמן, שאי אפשר לטמא אותה, היא יכולה בשנייה להידלק, אני מגזים, זה לא שנייה כי זה מוסיף והולך, זה הדרגתי, אבל יכולה להחזיר חזרה את כולם למקום שלהם, כי זה הפח שמן הזה, הוא מבטא את המקום האמיתי שאנחנו נמצאים בו, וכל ההתייבנות, כל זה קליפות חיצוניות, זה לא אמיתי. וברגע שזה נדלק, אז אנשים חוזרים למקום שלהם. אני אומר שחזרו, ודאי שחזרו. כן? עכשיו אני רוצה עוד מילה אחת, ובזה נסיים. ראיתי, יצא חוברת של החלבן, של הרב החלבן. אז רציתי להקריא לכם פה משפט אחד. כל עניין החג, אמרנו קודם שכולם אוהבים את החג הזה, הוא נחמד, הוא מלבב. אבל זה לא רק מלבב בגלל שהוא לא דורש ממך יותר מדי, ויש סופגניות וזה משפחתי, זה לא נכון, זה משהו פנימי. זה משהו אור פנימי. האורות האלה אורות פנימיים, אגב, מול פני המנורה, פני זה גם פנים. המנורה היא האור הפנימי של הנרות. זה ככה על הדרך. כל עניין החג בא מתוך השתדלות רבה לתאר את המקדש. מה זאת אומרת לתאר את המקדש? לנקות את הקודש של ישראל מכל תומת הגויים, מתרבותם הזרה. מתרבותם הזרה, לא מבין מה כתבתי פה. על כל פנים, החג של חנוכה זה חג בעצם של ביטוי פנימי לרצון לטהרה, לחיים ערכיים, לחיים טהורים, לחיים שהצדק, הצדק הוא מנצח, הצדק הוא שולט בכיפה, ולא התומעה, ולא הלכלוך, ולא השקר, ולא הרמאות, ולא האינטרסים, אלא ציפייה למשהו נקי, נקי במשפחה, נקי בחינוך הילדים, נקי בעבודה, נקי באווירה הכללית של הישראליות. זה ציפייה מאוד עמוקה שהיא תת-הכרתית, ו מהמקום הזה באה השמחה והחיבה לחג הזה. בעזרת השם, שנזכה באמת שמתוך השאיפה הזאת ומתוך הציפייה הזאת, יש פה גם עידוד גדול, שאנחנו רואים שלמרות שהמצב הוא בלתי אפשרי כמעט, אבל שדבקים באמת, דבקים בקודש, דבקים בנקודות האמיתיות, אז מנצח את כל השחור, את כל החושך שיש בעולם, את כל הטנקים והמטוסים וכל הכוחניות של כל הגויים, אם זה בכלכלה, ואם זה, יש לזה כוח לנצח. וזה האמונה שלנו, וזה הדגל שלנו, ואנחנו, שיושבים ולומדים, ומתחזקים מהדברים האלה, אנחנו נושאי הדגל של הדבר הזה, של התקווה הזאת, שהאמת תנצח. כל אחד מאיתנו שיושב פה, וכל אחת שיושבת, גם כן. צריך לדעת, זה הדגל שלנו, זה המסירות שלנו, יש מעטים, לצערנו יש מעטים, כולם אנשים טובים, כולם יש להם את הציפיות, אבל יש מעטים שמאמינים, כמו החשמונאים, שהיו מעטים שהאמינו שהם יכולים לעשות את זה, והם קמו ועשו את זה, אתם יודעים מה זה להילחם נגד מעצמת עולם כזאת? מאיפה האומץ הזה? אבל מי שמבין את השליחות ויודע שהאמת סופה לנצח, כי האמת זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בא לבית פה, לא היוונים ולא אובמה ולא אף אחד אחר. אנחנו במאבק הזה ננצח, ננצח לא בשבילנו, אנחנו ננצח בשביל העולם כולו. כדי שהחיים יהיו נקיים וטובים. חג חנוכה, לא צריך להגיד לך, חנוכה שמח. ברוכים תהיו. תודה רבה לכם.